חברנו רבי שמואל כהן את השאלה הבאה: האם יש להקפיד לשים את מיטתו בין מזרח למערב אף על פי שיש מחיצות של חדרו? כלומר, האם ההלכה המחייבת שלא לישון בין מזרח ובין מערב, אלא רק בין צפון ובין דרום, האם זה דווקא כשהוא נמצא במרחב פתוח, שאז זה לכאורה פגיעה בכבוד השכינה שנמצאת בין מזרח לבין מערב, או שמה הדין הזה הוא גם בחדר שיש לו קירות ונחמיר גם בו שהמיטה תהיה מכוונת בין צפון לדרום ולא בין מזרח למערב? ובכן, רבנו בהלכה בפרק שביעי מהלכות בית הבחירה, הלכה תשיעית, כתב: אסור לו לאדם לעולם שיפנה, כלומר לעשות צרכיו, או יישן בין מזרח למערב. ואין צריך לומר שאין קובעין בתחסה בין מזרח למערב בכל מקום, מפני שההיכל במערב. לפיכך לא יפנה לא למערב ולא למזרח שהוא כנגד המערב, אלא בין צפון לדרום נפנים וישנים. וכל המטיל מים מן הצופים ולפנים לא ישב ופניו כלפי הקודש, אלא יסלק המקדש לצדדים. רבנו כרך שני מצבים שהם אסורים: עשיית צרכים ושינה, ובשניהם הוא אומר לא יפנה או יישן בין מזרח למערב, למרות שבדרך כלל רוב שינותיו של האדם הם בחדרים, הם בבית. להבדיל מההתפנות, אז היו בתי החסאות שלהם בשדות. אבל רבנו לא חילק וקרח את שניהם ביחד. אסור לו לאדם לעולם שיפנה או יישן בין מזרח למערב. ואין צריך לומר שאין קובעין בתחסה בין מזרח למערב בכל מקום. נשים לב, בכל מקום, ללא הבדל, פתוח, סגור, בארץ, בחוץ הארץ, בכל מקום, מפני שהיכל במערב. לפיכך לא ייפנה לא למערב ולא למזרח שהוא כנגד המערב, אלא בין צפון לדרום נפנים וישנים. וכבר בהלכה בקסם משנה הוא מביא את המקורות, מסכת ברכות דף ה' עמוד ראשון: תניה, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. אפשר לחשוב שבנימין, אבא בנימין החכם הזה, היה הומלס וכל חייו היה בחוץ, והשתדל שהמיטה שלו תהיה בין צפון לדרום ולא בין מזרח למערב. דברים האלה תמוהים, אלא סתם מיטה, סתם מגורים של אדם רגיל, לרבות אבא בנימין, היו בתוך בתים, בתוך חדרים. ולמרות הכל הוא דאג שהמיטה תהיה בין צפון לדרום ולא בין מזרח למערב, כך שלא שייך לבוא ולחלק ולומר שהנמלה אם אין מחיצות, אם יש מחיצות, לא. באמת היכן מצינו בפוסקים את ההבחנה בין עם חיצות או לא. בתור אור חיים סימן ג' כותב בתור את הדברים הבאים: וכשיושבים יכוון שהוא פניו לדרום ואחוריו לצפון או יפקע, הכוונה כשיושבים לעשות צרכים, אבל לא יושב בין מזרח למערב. ומי הוא, כך אומר הטור, דווקא כשנפנה במקום מגולה, אבל במקום שיש מחיצות כגון בתחסה שבבית אין צריך לדקדק. כלומר, הטור חילק בין אם בתחסה שיש בו מחיצות ובין בתחסה שאין בו מחיצות. והשאלה היא, מנין לו לטור את החילוק הזה? באמת, קודם כל בשולחן ערוך ובא להלכה בסימן ג' באור החיים את העניין הזה שאין להתפנות אם נפנה במקום מגולה, ככה אומר מרן, כמו הטור סעיפי סימן ג' סעיפי, אם נפנה במקום מגולה שאין בו מחיצות, יכוון שיהיו פניו לדרום ואחוריו לצפון או יפקע, אבל בין מזרח למערב אסור. ולהטיל מים בכל עניין שערה, לא, לעניין מים קטנים לא מקפידים מהו הכיוון. בסעיף ו' נאמר, וכן אסור לישון בין מזרח למערב עם אשתו אמו, ונכון להיזהר אפילו כשאין אשתו אמו. כלומר, לכאורה מרן מחלק בין בטח שה ובין תשמיש או שינה. בטח שה הקפידו דווקא במקום מגולה, ואילו תשמיש או סתם שינה אפילו כשאין אשתו אמו, לא הבדל יש מחיצות או אין מחיצות. וכאמור, מעניין אותנו מהו הרקע או מהו המקור לחילוק של הטור אשר קלט אותו מרן, של עניין ההתפנות הנמלא במקום מגולה, אז צריכים לזהר שלא יהיה בין מזרח מערב, כשזה בטח זה בתוך מחיצות, דיינו בחדר בבתים כמו שלנו, לא משנה המיקום או כיצד הכיוון של האדם היושב לעשות צרכיו. ובכן, בערוך השולחן אנחנו מוצאים בסימן ג' באור החיים סעיף י' ב', הוא כותב את הדברים הבאים, וזה לשון הטור: וכשיושב יכוון שיהיה פניו לדרום ואחוריו לצפון או יפקע, אבל לא יושב בין מזרח למערב. ומי הוא? דווקא כשנפנה במקום מגולה, אבל במקום שיש מחיצות כגון בתחסש בבית אין צריך לדקדק. עד כאן לשון הטור. עכשיו ערוך השולחן חושף את המקור של הטור: דכן מבואר בירושלמי, דה איסור אינו אלא במקום מגולה, וזה לשון הירושלמי: ובלבד מקום שאין בו כותל. ומשמע, ורק כותל אחד מתיר, והיינו שהמחיצה תהיה לאחוריו. וזה שכתב הטור כגון בטח זה שבבית לא חש להעריך, ועיקר כוונתו והאיסור אינו אלא כשיושב מגולה מכל צד, כמו בקעה ובשדה, אבל בחצר המוקף מחיצות מותר, והיקף העיר לא מהנה לזה, כי לא נקרו המחיצות כלל. כלומר, מה יהיה אם יש עיר מוקפת חומה? זה לא גדר של היקף לעניין זה. ולא חלק הטור בין מדינה עומדת למזרח ומערב של ארץ ישראל, או לצפונה ודרומה, כמו גליל. סבירה לה לעתור דרבי עקיבא, סבירה לה בכל מקום מזרח ומערב אסור, ובכל מקום צפון ודרום מותר. והאיסור הוא מפני שהשכינה במערב. עכשיו אנו ראינו מה ירושלמי, די במחיצה אחת של כותל, לא צריך ארבעה קירות, אלא די במחיצה אחת של כותל מול מקום ערבתו, ואז כבר מותר אפילו גם בין מזרח למערב. ומכאן למד הטור שאם יש לנו בית חסה בתוך חדר, אין בעיה אם זה בין מזרח למערב. אם כן, נשאלת השאלה, למה רבנו אשר כל כך אמון על כל המקורות התלמודיים, בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, משנה, תוספתא, למה רבנו לא חלק? הרי הירושלמי מחלק. אומר ארוך השולחן דבר אמיתי מאוד, וכן מבואר מדברי הרמב״ם פרק שביעי מבית המחירה, והוא כתב מפני שהאחל במערב עין שם, והרמב״ם לא הזכיר היתר במחיצות כלל. למה? בסביר עלי דעשת שלנו אינו מחלק בזה. כלומר הבבלי במסכת ברכות דפי עמוד א' הביא את העניין של ההתפנות ואת העניין של שינה ותשמיש בקריחה אחת, והבבלי לא חלק, לא עם מחיצה, לא בלי מחיצה, לא להתפנות ולא לתשמיש ולא לשינה, שום חיוק, אלא הלכה סתומה וכללית. הבין רבנו שהבבלי חולק על הירושלמי, והוא בדעה שכשחלקו כבוד לשכינה, זה בכל מקום שאדם נמצא, בין בשדה בין בבית. זה מזכיר לנו רבותיי את סעיף ראשון, סימן ראשון, את סימן ראשון של בשולחן ערוך אור החיים, שבו כתב הרמ"א בסעיף הראשון את הדברים הבאים: הגעה, ועל כל פנים לא יחר זמן התפילה וכו'. הגע, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו נאום השם, מיד יגיע אליו היראה. אומר הרמ"ק שהאדם כל הזמן צורב בתעתו שביתי השם נגדי תמיד ומלוא כל הארץ כבודו, מיד ימלא לבו יראה והכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד, ולא יתבייש מפני בני האדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך, גם בהצניע לכת ובשוכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב, ומיד שאור משנתו יקום בזריזות לעבודת השם יתברך. כלומר, נתאר לעצמנו שהאדם נמצא בתוך חדר, יש לו קירות ויש לו גג ויש לו חלונות, אבל הם וילונות או הם תריסים או גפים תריסים, והוא נוהג להסתובב ארום בתוך חדרו, ארום לגמרי, לא כהכנה לרחצה או לעשיית צרכים, אלא נוהג להסתובב ארום לגמרי, ואין אשתו עמו ואין ידיו עמו, הוא סינגל. אומר הרמ"א, האדם הזה חסר לו את עבודת השם ברמה של שביתי השם נגדי תמיד, הוא איננו צורב בתודעתו ששכינה שבת השם מלוא כל הארץ כבודו, ואם כן היה כך צורה בתודעתו, אז היה בוש בנחלם לעמוד עירום גם בחדרו. ואין צל של ספק, הרמה לקח את זה ממורה נבוכים, והוא כותב מחלק ג' פרק מנעה לשו, פרק אדיר מאוד, נפלא מאוד, וזה מה שמנחה את הבבלי, וזה מה שהנחה את רבנו. מה זה משנה איפה אתה נמצא? אתה נמצא מקום פתוח או סגור, לעולם לעולם תצרוב בתודעתך שבית השם נגיד תמיד, ואז תזכור את מקום השכינה מזרח ומערב, ובהתאם לזה תתנהל. ולכן עליבד רבנו אין חילוק, לא בעשיית צרכים ולא בתשמיש ולא בשינה, כשם שהבבלי לא חילק. מה שאין כן הירושלמי שחילק, והטור שהלך בעקבותיו, ומרן שהלך בעקבותיו, וקיימלן בבלי שחולק על הירושלמי, הלכה כבבלי. יש פעמים שההלכות כמו הירושלמי, בדברים שאנחנו יכולים להסביר שהירושלמי מפרש את הבבלי, או לא את הבבלי, מפרש, כן? או דבר שלא נידון בבבלי, וכן כיוצא בזה. אבל מקום שזה נידון וסותמים, ובעיקר זה מחזק את הכלל שאמרתי לכם, מקום שהיה להם לבאר בגלל שכיחות ואינם מבארים, זה סימן שזוהי אמירה. כי מן הרגע שהבבלי כורך את עניין של ההתפנות, עשיית צרכים ושינה, ואיננו מחלק עם מחיצה או בלי מחיצה, וזה הרי מעשים שבכל יום, ואיך הבבלי מלא את פיו מים בדבר שזה מעשי שבכל יום, אלא שליקתו של הבבלי היא כאמירה שאין חילוק בדבר, בגלל העניין של שביתי השם נגדי תמיד. ולכן במקרה כזה זה בבלי שחולק על הירושלמי שההלכה כבבלי. נסיים ונאמר, האם גם בעת החורבן, האם גם בעת החורבן שאין לנו בית המקדש, בעמותינו מרובים מהרה יבנה בית המקדש, האם גם בעת הזו הדין הזה קיים? והתשובה כן. מרי קורקוס על בית הבחירה פרק זן הלכה תת כותב, אסור לאדם, וכתב רבנו לעולם, אפילו בזמן שאין שכינה, כלומר גם בזמן הזה מהרה יבנה בית המקדש, וכתב בכל מקום, כלומר אפילו יהיה גדר ואפילו מקום רחוק, כלומר רבנו כתב בכל הזמנים, בכל המקומות, עם מחיצה, בלי מחיצה, לעולם. וכשיסדנו את יישוב חשמונאים, וזה עדיין היה ברמה של תכנון, הזמנתי אליי את האדריכלים. אז היו לי חלומות גדולים, חזונות גדולים, לייסד יישוב אשר יהיה כולו על טהרת הקודש, ונכין את הדור הצעיר עד הבוגר, מהגיל הרך עד שיתבגרו, הכל לפי השיטה התלמודית, דהיינו בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, כשבתוך המקרא, בתוך התלמוד, ילמדו את כל ההוויה, את כל החוכמות הגלומות בתוך איך תורתנו הקדושה, ממש ברמה מאוד מאוד מושכלת ומדעית מושכלת, כשהכל משולב בפנים. והיו לנו חזונות רבים, אלא שהתברר שעדיין לפחות בנעדתנו עוד לא היו ראויים להתארגנות של בניין יישוב ייחודי, לא ברמה של הציבור כציבור, ולא ברמה של המנהיגות המעשית, להבדיל מהמנהיגות הרוחנית. ולכן יישוב קם, וברוך השם הוא יישוב דתי, מהבחינה הזו היה יישוב ארץ ישראל, וזה רווח ענקי וגם רווחה לאותם אחים שהגיעו לשם, ועוד רווחה שזה יישוב דתי. אבל החלומות והחזונות לא התגשמו בגלל מה שאמרתי לכם. ואז הזמנתי אליי את האדריכלים ואמרתי להם, שמעו, יש לנו הלכה כזו וכזו, והייתי רוצה שתכננו את בניין, את בניין הדירות באופן כזה שחדרי המיטות והשירותים לא יהיו בין מזרח למערב אלא בין צפון לדרום, הם נדהמו. הם נדהמו קודם כל מהעוצמה הרוחנית הזו, שאפילו ברמה כזו הם צריכים לחשוב. אחר כך הם היו מוכנים להתמודד עם הקושי, כי לא כל דירה היא ממוקמת ברמה כזו שאתה יכול לתכנן דבר כזה, ובגלל שהרי יש דירה מקום כזה, יש דירה מקום כזה וכו' וכו'. אבל התפעלו והם מוכנים להרים את הכפפה. אלא מי שלא הרים את הכפפה זה שהציבור הדורש, כי אם אתה דורש ואתה עומד על כך, אז אתה אולי צריך לשלם יותר. ועל כל פנים לומר ולדרוש, נו מה נעשה מה לא נעשה. אבל למדכם שבעזרת השם יתברך, ככל שיתקרבו עם מות המשיח ותרבה דעה כמים לים מחסים, כפי שהנביא אומר, אין צל של ספק שנגיע עד לרמה הזו, שלא רק שבתי ישראל לא יהיו מכוונים זה כנגד זה, כפי שבלעם סתום העין ראה והבחין לראות את רמת הצניעות, אלא שבתי ישראל יבנו ברמה כזו שהם חולקים כבוד לשכינה, הן ברמה של השינה והן ברמה של עשיית צרכים. רבי חנניה בן עקשיא אמר לך ובאת.